בתשובות למכתבים שנשלחו אליי בתשובה לשאלתי בפרשת קורח. השאלות התייחסו למדרש הידוע האומר שקורח לקח 250 איש, עטף אותם בתליתות ובאו ועמדו לפני משה ושאלו אותו את שתי השאלות, תלית שכולה תכלת, מה היא שתחייב בציצית, ובית מלא ספרים, מה הוא שיהיה חייב מזוזה. משה ענה בשני המקרים חייב, וקורח ענה לו, תלית שכולה תכלת אינה פותרת את עצמה וחוט אחד יהיה פותר אותו, וכן אותו דבר על הבית. דברים אלה לא מפי הגבורה שמעת אותו, מלבך אתה בודה אותם. כלומר, עשה את משה ואת פסק דימו לצחוק בימי הבריאות. שאלתי הייתה, א', מה ראה המדרש לבחור דווקא בדוגמאות אלה של תלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים? ועוד שאלתי לפי הניסוח שישמש בו מהר בפרח בסיפור גורעי, בכוח מה היה צבור? אם תלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית, שמה משה גם כן ישיב שהיא פטורה ואין כאן מקום למחלוקת, ואם היה צבור שהיא חייבת, אם כן יש סברה שמה משה גם כן ישיב הסברה ולא יהיה מקום לחילוק. השאלה השנייה איתם על רש"י יותר מאשר על המדרש, מה ראה רש"י להביא רק את החצי הראשון של המדרש, כלומר את השאלה על התלית, ולא הביא כלל את השאלה השנייה על הבית. אם כן, מבין העונים השונים, היו כאלה שדחו בכלל את שאלת המערב ואמרו אין זו קושיה כלל, מה צבא קורח, הוא לא צבא כלום, הוא רצה רק לקמטר ואין זו שאלה אלא רק איזה שאלה רטורית, היה פה רצה לפתוח בריף. זה כמובן נכון שרצה לפתוח בריף, השאלה היא רק איך הוא התכונן לריף הזה. מה היה עושה קורח אם היה משה אומר פטורה? זוהי השאלה שבגורה לי, גם הוא יודע שהכוונה אינה ללמוד תורה, אלא שהכוונה של קורח הייתה לקמפך. היו כאלה שמצאו איזה נימוקים הלכתיים שעל פי הם היה כוח יודע יפה שהיא חייבת. באריכות כתב על זה מר שמעון קארו מירושלים, שמביא כמה, כאמור כמה נימוקים הלכתיים. אביא פה רק אחד, אומר התורה אמרה וכתפיו המוזלות ביתך ובשעריך. בית מלא ספרים, כלומר שהספרים מונחים בחדריו, אין זה בשעריך, ולכן מובן שבית גם אם יהיה מלא ספרים לא יהיה פתור ממזוזה. וכוח ידע שמשה ישיב לו בחיוב ורצה רק לבלבל את דעת ההמונים, כך כותב מקאו, המתפעלים מדברים של מבקה, ולהחליש את ערך האמונה. מר גלובמן מפתח תקווה כתב אחרת. הוא כתב שהטלית מסמלת את האצטלה, שכולה תכלת מבחוץ, ובאמת היא כולה מלאה צביעות ותוך ומרמה. שהדמגוגים מתעכבים באצטלה כזו, ומופיעים לפני עולם כצדיקים גמורים. בתשובה הזו נכון שהמטאפורה הזאת של מתעתיד באצטלה שאינה עוברת אותו, שאין תוכו כברו, היא באמת מטאפורה שקורה לכל מיני הזדמנויות של צביעות. אבל עדיין אין זה עונה לפי דעתי לשאלה. נראה לי מה שכתבה לא מידיעה מתירצי בפשטות, שלו היה משה אומר שהטלית פתורה, היה אומר קורא, זהו גם מה שאני אומר, שהטלית, שכל ישראל הם טלית שכולה תחילת, ולכן אין לנו צור בציצית, היינו באחד מיוחד שיעמוד בראש כמוך או כאהרון. וככה כתב גם בערך מר ברוכי מנהריה, אלא שהוא כתב שאם היה משה עונה בחיוב, היה אומר לו פרעו, היה אומר לו קורא, אם כן כל העדה היא כולה טלית שכולה תחילת, ולכן יש להשאיר מקום גם ליתר המוכשרים, וקורח לא חושב את עצמו למוכשר. זה נראה לי פחות טוב מהתשובה הקודמת, מפני שלכל היותר יכול קורח להוכיח שכל העדה כולה טלית שכולה תחילת, ואין צור בכלל ביחד במנהיגות. אבל אין כוח יכול על ידי כך להוכיח שיש צורך בו דווקא. בכיוון זה, כפי שאמרתי, אני כתב גם מר אברהם איילנברג מחיפה. אבל תשובה מפורטת ומעניינת מאוד, שחלק ממנה אקרא, כתב מר יוסף טבורי משדה יעקב. אקרא את דבריו. הוא אומר שברור לכוח למשב שטלית שכולה תחילת עדיפה על ארבעה חוטים בודדים, שספר שלם עדיף על פרשה אחת. ואם יהיו שמשה רבינו מעדיף את המיעוט על הרוב, כלומר שמשה רבינו יגיד שבכל זאת גם הטלית שכולה תחילת חייבת בציצית וגם בית מלא ספרים חייב במזוזה, כלומר שמשה רבינו מעדיף את המיעוט על הרוב, הרי מכאן מרחק קצר עד שיבינו שגם העדפת עצמו ושימת עצמו מנהיג על העם ובחירת שבט לוי או משפחת אהרון מובים מאותו היגיון שהמיעוט עדיף על הרוב. טעותם הייתה שלא הבינו שמספרים משמשים קני מידה רק כאשר התנאים האחרים שווים להם. קורח ואנשיו לא התחשבו בשאלת הציצית ובשאלת הספרים, בתנאי המקום, והרי מצמר אחד במקום הנכון שווה או עולה על מחסם מלא מצמרים. הם לא החשיבו את הגורם הרוחני, אלא רק את הגורם המספרי. חזל כבר העידו שמשה רבינו היה שקול כנגד 60 ריבו של ישראל, ולא התכוונו כמובן לבחינה המספרית. זו תשובה מעניינת ויפה מאוד. היו עוד רבים שלא אוכל להזכיר את שמה. בשאלה השנייה, למה רש"י לא הבין את החלק השני של המדרש והתאפק בראשון, ענה לי מישהו שהטלית שהיא כולה תחילת באמת מתאימה להיות פעמי לקדושה, בשעה שבית שמלא ספרים, הבית הלא אינו נהפך עד די כך לקדוש. לכן היה נראה לרש"י הראשון כסמל, כמתאים יותר לסמל מאשר השם. זה יכול להיות, אבל נדמה לי שאצל רש"י תמיד הקובע הוא לשון הכתוב. לכן גם לא נראית לי התשובה שמי שכתב כ-250 איש עטופי טליתות יכול היה כוח להבין לפני משה, ממש, להעמידם לפניו. ואם לבית מלא דברים לא יכול היה להעמיד לפניו. מי נראה כאמור מה שכתב מר יצחק נחמני, שרש"י כרגיל אינו רוצה להתרחק מן הפשט, גם לא בהביאו מדרש. ואת השאלה תלית שכולה תחילת הביא רש"י, משום שבזה יש תשובה לשאלה למה נצמחה פרשת כוח לפרשת ציצית. הרי אנו באים ממש מפרשת ציצית לתוך פרשת כוח. ואילו לשאלה השנייה של בית מלא ספרים אין שום רמז בכתוב, לא לפי פשוטו, לא לפי מדרשו. רש"י לעולם אינו מביא אלא מדרשים שיש להם איזה בסיס, ועל פי הרוב הבסיס חזק בלשון הכתוב. זוהי התשובה הנראית לי. בפעם הקודמת שאלתי שאלה לפרשת בלק, ומכיוון ששאלה הזו היא מעין חידה, וחידונים כידוע הם היום דבר פופולרי מאוד, הרי אני חוזרת עוד פעם על השאלה ומבקשת את שומעי להשתתף הפעם בהמונים בדינוח החידה הזאת. בפרשת בלעק בלק נאמר בסוף לפני המשל השלישי, כלומר בפרק הדלת פסוק א', היה בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. לזה אומר פתיק תזות אותה, שכל הפעמים היה אומר בלעם, אולי יקרא השם לקראתי ודבר מה יראני. והפעם הניח זו הדרך, ולא הלך לקראת נחשים. אמר, אלך אל המדבר שעשו ישראל שם את העגל. לכך נאמר, וישת אל המדבר פניו. והוא, כלומר בלעם, לא ידע שבמדבר, כלומר באותו מדבר ששם עשו את העגל, שבמדבר קיבלו ישראל את התורה, ואמרו, מעשה ונשמע. הוא שאמר ישעיהו, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. שאלתי כפולה, מהו הרעיון של המדרש? והעיקר עכשיו זו יחידה, במה מסייע הפסוק מתוך ישעיהו פרק מ"ט לעניינו של המדרש. הפסוק, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. זו שאלתי. הפעם אוסיף עוד מדרשים אחדים לפרשת השבת שעברה, היום לפרשת בלק. אם היה בלעם נביא או קוסם, בזה יש חילוקי דעות רבים. ההבדל, אחד ההבדלים בינו לבין נביאי ישראל, הוא בכך שנביאי ישראל אינם רוצים אחרי הנבואה, להפך, בורחים ממנה, מנסים להתקומם נגד הטלת עול זה עליהם. נגד הנבואה שהוטלה עליהם פתאום ממרומים, שלא ביקשוה, שלא חיפשוה. אפילו ישעיהו שאומר הנה נשלחני, גם כן אינו אומר זאת אלא לאחר ששמע את הקריאה את מי ישלח. על אחרים אפשר לומר שבעל כורחם הולכים הם, היד נחה עליהם, תופסת אותם, מטלטלת אותם. לעומת זה בלעם מנסה להוריד אליו את השפע אלוהי באמצעים מגיים, בשבעה נבחות, בשבעה פעמים, בהליכה לקראת נחשים, בהתבודדות וכו'. האם הוא מצליח באמצעיו המגיים? המדרש אומר על הפסוק וישם השם דבר בפי בלעם. זה לא המדרש, זה בגמרא סנהדרין. יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר מלאך, רבי יונתן אומר חכה. כאן דוגמה יפה לפנינו של שני ביטויים מטאפוריים המתמלים שתי תפיסות שונות של נבואת בלעם. זה שאומר ויעצם השם דבר בפי בלעם מלאך, כלומר שהדבר הזה היה מלאך, רוצה לומר שהאיר השם עיניו, שהתחיל בלעם לראות נכוחה. אבל לדעת רבי יונתן אומר חכה, נמשך בלעם אל הברכה והוא כואב ומצר כדג זה שהוא עלה בחכה. הוא מפקיס ללכת אל מקומו ולראות חיים כדרכו, אבל בעלי החכה מטילים רצונם עליו ומוליכים ומושכים וצוחדים אותו למקום שהם רוצים. אם כן בי, שני הביטויים האלה מלאך וחכה מתבטא שוב אותם חילוקי דעות, אם בלעם עלה לדרגת נביא או נשאר ככלי ריק אשר מתוכו יוצאים קולות בלי כל שיתוף מצידו. וכן גם נאמר בדבר רבה, יקים את פי ויקמו כאדם הקובע מסמר בלוח. נראה בכל זאת שבלעם ידע יפה שכל הכנותיו וכל כוונותיו לא ברצון הם לפני הקדוש ברוך הוא. הדבר נראה יפה בדברי המדרש. נאמר בפסוק, ויקר אלוהים אל בלעם, אמר לו, רשע מה אתה עושה? אמר לו, את שיבת המטבחות ערכתי, משל לשולחני המשקר במשקלות, בא בעל השוק והגיש בו. אמר לו, אתה משקר במשקלות. אמר לו, כבר שלחתי דורון לביתך. אך כך בלעם, רוח הקודש אומרת לו, רשע, מה אתה עושה? אמר לו, את שיבת המטבחות תרחתי. כלומר, זה כבר בסדר. השוחד כבר נשלח אליך, הוא כבר בביתך. אני שואלת, על מה בפסוק בנוי המדרש הזה? על מה בפסוק ויקר אלוהים את בלעם בנוי המדרש הזה שבלעם קפץ ואמר, כבר שלחתי לך את הדורון? ענו לי שאלתי.